Зур у Мелоби, но Зур уже немножко кава. Зур бекцера, עיקר המטרה שלנו הייתה לשים גם את השבועה, אבל בעיקר את פרשת יבש גלעד לפני מלחמת ישראל בנימין, ולטעון שמלחמת ישראל בנימין למעשה נבעה לא מפרשת הפילגש אלא נבעה מפרשת יבש גלעד. כלומר, התחיל בפרשת הפילגש, אבל זה אחר הגעתי יבש גלעד. יבש גלעד נהרגו שעברו על החרם ושלא באו, ואז החלה המלחמה. המלחמה ממש דווקא שהחלה על ידי שבט בנימין, אבל זה לא משנה כרגע. שוב, נדמה לי שקראנו את דברי הרמב"ן שמצדיק את זה, זה גם מה שעושה משפט החרם. וכאן אני אומר, אם גזרה היא נקבל ואם לדין יש תשובה, הדבר נשמע בעיניי גם מוזר, ואפילו הייתי אומר, אפילו הייתי משתמש במילה מקומם. לא הגיעו לכם, בסדר. יכול להבין גם שיש מצבים בדיני מלכות שכשאדם אחד עובר על החרם אז צריכים להרוג אותו, כן או לא, אני לא נכנס. זה הסיפור של יונתן שאכל מיערת הדבש נגד השבועה של שאול. זה דבר שלפעמים כהוראת שעה יכול להיות, ללכת ולהרוג עיר שלמה על נשיהם ועל טפם בגלל שלא באו לחרם בשבט בנימין, ולסמוך את כל זה על הפסוק בפרשת השבוע, לא, גם לא בפרשת השבוע, שנה בחוקותיי נפרדות, על הפסוק אך כל חרם שיוכרע מן האדם לא יפדה מות יומת. זה נשמע לי מרפס גגות בצורה ש, כמו שאמרתי, אם גזירה היא נקבל ואם לדין יש תשובה. אני רוצה לומר יותר מזה. אני רוצה ללכת למדרש שטיפלנו בו בזמנו ואמרנו והשארנו אותו פתוח. פתוח ואולי בלתי ברור, בסיפור בת יפתח. כאמור, הרמב"ן מביא את שני הדברים האלה, על הפסוק אך כל חרם שיוכרע מן האדם לא יפדה מות יומת, גם את סיפור יפתח וביתו וגם את סיפור החרם על יושבי יבש גלעד, אבל עם הבדל אחד ברור, שהוא אומר שאצל יפתח זאת הייתה טעות. הוא הבין שלא יפדה מות יומת אלא ילך לקורבן וכו', וזה אומר הייתה טעות. ואילו עם אנשי יבש גלעד, משמע מדבריו שהוא מצדיק את זה. הוא אומר שאכן ניתן לעשות את הדברים האלה במשפט מלכות. אני אפילו רוצה להביא פסוקים מפורשים שלעניות הבנתי נוגדים את דברי הרמב"ן. שוב, שאלה כמובן איך להבין, זה הבנה אישית, אבל פסוקים שכבר התחבטו בהם רבים, מה שאמר בתורה, לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות, איש בחטאו יומתו. והגמרא שואלת למה צריכים את הכפילות, כן, גם לא ימותו אבות על בנים וגם איש בחטאו יומתו. אבל אני רוצה לשאול מרב סנהדרין כשדנה על זה, אני רוצה לשאול שאלה יותר עקרונית ולא כפילות, וכי תעלה על דעתך, כן, מה שאבא חילל שבת אז תיקח את הבן שלו ותהרוג אותו, כן, זה בן אדם נאף, תיקח את אבא שלו ותהרוג אותו. אז לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות, מעיקר המייק הסבר ואשת המייק הסבר, מה בכלל הדין הזה? עניות הבנתי בדבר הזה, עניות הבנתי אחת משמעית, כמו שאני אוהב להגיד, נלך לפסוקים בספר מלכים. פסוקים ב', פרק אם אני לא זו י' כן, פרק י' שם מתוארת מלכותו של המציאה. פסוק ה', ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את עבדיו המכים את המלך אביו. כן, המציאה המלך אחרי ששניים שם הרגו את יואש אביו. ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את עבדיו המכים את המלך אביו ואת בני המכים לא המית, ככתוב בספר תורת משה אשר ציווה אדוני לאמור לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו יומת. מה שאני לומד מן הפסוק הזה שלא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, אבל אבות לא נאמר על משפט התורה, במשפט התורה אני לא חושב שצריך להגיד את זה. אם כתוב מחללי אמות יומת אז ניתן לדייק מחללי אמות יומת ולא בן מחללי אמות יומת או ולא אבי מחללי אמות יומת. אפשר לדייק את הדיוק הזה, אני לא חושב שיש בעיה לעשות אותו, זה נראה לי מובן מאליו, כי כל אשר יעשה מכל התריבות האלה כן, ולא בנו ולא אבי כן, ונדמה לי שגם אין צורך בדיוק, זה סתם שכל ישר. מה שמדובר כאן זה במשפט המלך, ובמשפט המלך יש כללים אחרים ויש גם היגיון שיהיו כללים אחרים. ובואו ניקח את רעיון הראי של מה שכתוב כאן. כלומר, כאן מדובר על מלך שהורג את המתקוממים. אנחנו מכירים פעמים רבות מתקומם שהורג את המלך. מה קורה כשמתקומם הורג את המלך? אז הוא הורג אותו ואת כל שרו אחריו. תראו מה קרה כשהייתה התקוממות נגד בית ירובעם. תראו מה היה כשהייתה התקוממות נגד בית באשה, תראו מה היה כאשר הייתה התקוממות של יהוא נגד בית אחאב, בכל מקום. זה פשע סדרתי ידוע ומוכר. כשאתה הורג את המלך, אתה לא הורג רק את המלך, אלא אתה הורג את בניו ואת בני בניו ואת כל מי שיכול להיות מזרעו. זה דבר אכזרי מאוד, אבל יש בו היגיון שלו. זה היגיון פשוט. אני זוכר, הייתי ילד בן 8, ולא יודע, זה נתקע בי באיזשהו מקום פנימה ומסרב לצאת הדבר הזה, ואני זוכר את החדשות, אז לא הייתה טלוויזיה, אבל אני זוכר את החדשות, ואני זוכר בדיוק איך אמרו ואיך תיארו. אירוע כשהייתי בילד בן 8, אז הייתה המהפכה האזרחית נגד מלך עיראק. עיראק היה פעם מלך. עד שהייתי בן 8, אז הייתה שם המהפכה האזרחית, ו... לצורך שלטון דמוקרטי, כיוון שהשלטון של המלך היה שלטון מושחת. אז אחד האזרחים שם, כמובן בשילוב ערש הדמוקרטיה, הלוא ברית המועצות, היה שם מהפכה לשלטון דמוקרטי, היה שם גנרל בקר, אחר כך גנרל קאסם, בכל מי שעבר את השלטון היה גנרל קאסם, זכר צדיק לברכה. ואני זוכר את המרדף שנערך על כל ארבע יבשות נגד כל מי שהיה ממשפחת המלוכה. זוכר איך תפסו בארגנטינה מישהו שהיה מחופש בבגדי אישה ותפסו אותו והצליחו להביא אותו במטוס לעיראק וערפו אותו. זה שם היה שיטת ההוצאה להורג המקובלת, ורדפו יום אחרי יום את כל בני משפחת המלוכה בכל מקום בו. ואני אומר, אני לא מדבר על צדק, בגלל שבכלל לא שאני מדבר כזה על צדק, אבל אני מדבר על היגיון. היגיון הוא פשוט, אם אתה משאיר, אז בבקשה לזכור את המהפכה האזרחית של קרומוול באנגליה במאה ה-17. כמה זמן זה החזיק מעמד? קרומוול היה נוצרי, ידוק, מאמין והגון, ולכן הוא הוציא להורג רק את המלך צ'ארלס הראשון. כמה זמן זה החזיק מעמד? פחות מדור, ומיד אחרי קרומוול בית המלוכה חזר אל מקומו עד אליזבית השנייה שלהם. אותו בית מלוכה של צ'ארלס הראשון שהוצא להורג. ובית מלוכה יש לו טביעות אצבעות ויש לו שורשים ויש לו המשך, ואם אתה לא עוקר את כולו, אז בסופו של דבר הוא תמיד יצמח מחדש, ותמיד יתבע לעצמו את המלכות, ותמיד 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 ותמיד. וזה מנהגו של עולם, ולכן אם אתה רוצה לעקוב את זה, אז אתה עוקר את כולם, ועם הילדים, ועם הילדים הקטנים, ועם התינוקות, ואחרת, מה שקורה זה בדיוק מה שקרה אצל יואש. למה לנו ללכת עד בית המלוכה העיראקי? הכישלון של עתליה, שנאמר, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה, מה היה הכישלון שלה? שאחד בן שנה נשאר בחיים, יואש, והחביאו אותו, אתם ודאי זוכרים, כן, יושב אשת הכהן הגדול, החביאה אותו ושמו אותו בבית השם, וכאשר, וכעבור שש שנים שהוא היה בן שבע, אז ברגע שהראו אותו לשרים והראו אותו לכולם, אז אמרו, או, יש מלך, הרגו את עתליה ושמו אותו בחזרה. לא צריך יותר, למה אני לא צריך להביא ממרחק את לחמי? אבל זה דרך העולם. ברור לחלוטין שזה פעל גם הפוך. שכאשר מלך הרג את המתנקש, במקום שהוא יהרוג אותו, אז כשהוא הרג את המתנקש, הוא הרג אותו עם כל זרו. משום שכל משמעות של מלחמה ושל עימות כזה היה הרג עם הבנים ועם בני הבנים ועם בני בני הבנים. ולכן כאשר נוצרת התנגשות, היית צריך לשרש אותו לחלוטין. והמציאו פה היה חידוש שקיים את מה שכתוב בתורת משה והרג רק את המתנגשים ולא את בני. אבל כך אני באמת מבין את הפסוק, לא יורטו אבות על בנים ובנים לא יורטו על אבות, שלא מדובר פה על משפט התורה עכשיו זה פשיטה, אלא מדובר על משפט המלוכה. במשפט המלוכה היית צריך לעקור משפחות שלמות, על זה אומרת התורה עד כאן. מלך יתחיל להרוג לא את החוטא כלפיו, אלא אותו ואת כל בני משפחתו, מחשש נקמה וזה, כן, כל הארץ תמלא דם, והדבר הזה אין לו התחלה ואין לו אמצע ואין לו סוף. זה בדיוק מה שמחדש את התורה, אין דבר כזה להתחיל להרוג את הבנים ואת בני הבנים, גם במשפט המלוכה. כל מה שאנחנו יכולים לדבר על פרשת יבש גלעד, נניח שהיה מקום להרוג את כל הגברים, מה אתה הורג אותם יחד עם הבנים ועם הבנות? אפילו אם אתה מדבר על כל עניין משפט המלך, בעצם מה שמוביל אותנו הרמב"ן בעניין למשפט המלוכה. ככה, שרע עליהם ועל בניהם ועל בנותיהם ועל בני בניהם. זה בדיוק מה שהתורה אומרת לעניות הבנתי, זה בדיוק מה שהתורה אומרת, היו לא תהיה. אני חוזר שוב להשוואה בין הפרשה הזאת לפרשה של בת יפתח, שעורך הרמב"ן. ונלך לרגע לסיפור של בת יפתח. יפתח אמר, והיה היוצא מדלתי ביתי אשר יצא לקראתי, ושובי בשלום עם בני עמון, והיה להשם ועליתי עולה. היה צריך לענות אותה עולה, לא היה צריך לענות אותה עולה. חז"ל מצאו שם פתרון מקורי לבעיה. שואלים, וכי לא היה פנחס להתיר לו את הנדר? אלא אמר פנחס, הוא יבוא אצלי, אמר יפתח, הוא יבוא אצלי, כן, שאני נשיא ישראל, אמר אני יבוא אצלי, שבין זה לבין זה מת העלוב. אז לא, דיברנו על המשמעות של המדרש הזה, והחרגנו אותו מהרעיון הקטנוני של השאלה, נו באמת, מי ילך אל מי, בואו נגיד, זה לא רציני. כן. והסברנו את המשמעות של המדרש, מה הייתה המשמעות. שיפתח יבוא אל פנחס ושפנחס יבוא אל יפתח, ואמרנו מדוע אנשים היו מעוניינים שיפתח יבקש להתיר לו את הנדר. דיברנו על כל הסיפור, אבל כמובן קשה אם נדר כזה בכלל היה צריך להתיר. באמת גם בתרגום, גם בתרגום יונתן מופיע, כן? הוא עשה עיבוד למדרש ואמר וכי לא היה שם פנחס שילמד את יפתח שנדר, להקריב את הבת, זה נדר שלא צריך לקיים אותה. כלומר, במקום לדבר על התרת נדרים, להסביר שנדר כזה לא תופס. אבל שוב, בכל מקורות חז"ל האחרים מופיע שיפתח היה, שפנחס היה אמור להתיר את הנדר, והשאלה נשאלת מי פנחס, מה פנחס, פנחס מן דחר שמו. כל הקשיים הגדולים בכלל עושים שם את פנחס, בגלל שיפתח אומר בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי הר ארנון 300 שנה. כלומר שפנחס כבר היה אמור להיות בין למעלה מ-300. למה לחפש כאלה דברים ולתקוף את פנחס על כך שהוא לא בא להתיר את הנדר של יפתח? מאיפה הכתרוג הזה על פנחס? מאיפה הוא בכלל צומח? מאיפה הוא מקרדים אותו? לי בדבר הזה לא נאמר, לי בדבר הזה אין ספק, מי שרוצה יקבל, מי שלא רוצה לא יקבל, אין לי ספק, אפילו קל שבקלים. הסיפור ביפתח לקוח מסיפור פילגש בגלל. ושם נשאלת השאלה הזאת, במלוא עוזה, וכי לא היה פנחס להתיר את החרם, ישאלו מה עושה פנחס בפרשת פילגש בגבעה. כאן הוא מופיע במפורש. אני לא אומר אם הוא היה בין 300 או בין 400, בגלל שיכול להיות שסיפור פילגש בגבעה הוא פילול סיפור מוקדם. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אינני נכנס כרגע לשאלה הזאת. אבל כאן יש לי פתרון פשוט, אבל כאן השאלה באמת עולה, וכדרכם של חז"ל מעבירים מכאן לכאן. צריך להיזכן אחד בביקר זוהר הגנב וזרדן 211 ריבו, אין שום ספק על פי כל ההקשר שלא מדובר שם על נבוזרדן אלא על אדריאנוס. וזרדן לא רק בשום ביקר 211 ריבו, וזה ברור גם מתוך ההקשר. וחילופי שמות וחילופי אירועים מובאים ומובאים כדי לערוך השוואות, ואנחנו נערוך את השוואות. אבל כאן באמת בסיפור שלנו דומה שהשאלה הזאת עולה בצורה החריפה ביותר. פנחס מופיע כאן, כן? מי שבמקרה לא זוכר, אז שיפתח בפרק כ' פסוק כ"ח, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור, העושים פה לצאת למלחמה עם בנימין אחי עם מחדל, ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בנחמת. זה כבר ביום השלישי של המלחמה. אבל איך הגענו ליום השלישי של המלחמה? מה שהיו יומיים לפניו, איך הגענו ליומיים שלפניו? איפה היה פנחס? הייתה שבועה, היה חרם, היה איזו הסתבכות עם פרשת יבש גלעד. גדולה השבועה, והיו חייבים להרוג אותם. תבוא, תתיר את הנדר. מה הייתה הבעיה? תבוא, תתיר את השבועה, בשביל זה אתה כהן גדול. פנחס לא התיר. חז"ל דורשים את הפסוק, מה שנאמר על פנחס בדברי הימים, לפנים השם עמו, לפנים השם עמו, אבל אחר כך לא, ששרה מעליו רוח הקודש, הפסיק להיות כהן גדול, ומה שאנחנו קוראים בתחילת ספר שמואל, אלי, לא נלמד עכשיו את תולדות אלי שקשורים לספר שמואל, אבל אלי היה מבית איתמר, נקודה. כלומר, הכהונה הגדולה, למרות מה שנאמר בפרשת פנחס והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, למרות זאת הכהונה הוסרה מפנחס וניתנה לבני איתמר. לאלי ולזרעו, זה החזיק מעמד במשך שני דורות. כן? כלומר, אי שם, בימי דוד, הכהונה עברה בחזרה מאביתר לצדוק, וזה קשור לחטא בני אלי, לא ניגע בו כרגע. אבל פנחס הודח מן הכהונה הגדולה, זה לאו מילתא זוטרתא להדיח כהן גדול, שיתכן אחרי כמה מאות שנים, שהוא מחזיק במשרה. אתם יודעים, במושגים של היום כמה פיצויים צריכים לשלם אחרי כל מה שאני יודעת להדיח. כן, אבל לא ניגע בשאלה הזאת, לא ניגע בשאלה כמה שנים היו שם. מה קרה? איפה היה פנחס? אני חושב שלחז"ל הייתה ביקורת גדולה מאוד. כלומר, גם אם נניח שהרמב"ן צודק, שאחרי שהשבועה הייתה גדולה, היה צריך באמת ללכת ולהילחם עם כל יבש גלעד, ואני מתקשה עוד לקבל את זה, גם אם נניח, עדיין ניתן היה לפתור את הבעיה בצורה פשוטה יותר. שפנחס יתיר את החרם. נדמה לי שהפסוקים אומרים לנו שחור על גבי לבן את מה שהמדרש אומר ביפתח, ואנחנו יישמנו אותו בפרשת פילגש בגבעה, שכל חיצי הביקורת מופנים כאן נגד פנחס. תוכיחו לי את זה בבקשה מן הפסוקים. רגע, רגע, זה יותר מוח. אני כרגע, אני לא במלחמה, אני בשיפור הקודם, שמבחינתי בו.
בסיפור
הקודם יש גם נכד של מישהו אחר שחיצי ביקורת מפנים כוחה.
זאת אומרת, הנכד של משה רבנו מול הנכד של
אהרון
הכהן, זה
שנגד
זה. מבחינה ספרותית
ממלאים את התפקיד. יוצא מן הכלל, את זה רציתי לשלוף בסוף, אבל גדבת לי את ההצגה. יוצא מן הכלל. אבל זה כבר עבורתי. פה, אני כרגע רוצה לעצור בפני פשוטו שלי. זה עבורתי. אבל זה יפה. זה עלית על זה, כן.
יש פה 12,000
אנשי חייל. מה?
12,000
אנשי חייל
כמו
במדינה. תודה רבה, אבל אם גילית את זה, אז למה גילית רק את זה? אבל בואו נלך באמת למה שכנן אומר, ודומה שהדברים זועקים לשמיים. כן. פרק א' פסוק ת' והתפקד העם, והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. וישלחו שם העדה 12,000 איש מבני החיל, ויצבו אותם לאמור, לכו ויקיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב, ואנשים והטף, וזה הדבר שתעשו, כל זכר וכל אישה יודעת, משכב זכר, תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד 400 נערה בתולה, שלא ידע איש משכב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שלו אשר בארץ כנען. הרי יש כאן קופי וחזרה מדויקת על מלחמת מדיין. 12,000 בני חיל, מה שחנן גילה, וזה הטפח שהוא גילה, והאלפיים ממש הוא כיסה, כן? זה העובדה שמה שנאמר עכשיו, זה להרוג את האנשים, להרוג את הנשים, להרוג את הטף בזכרים, להרוג את הנקבות, כל אישה יודעת איש, ולהשאיר רק את הנערות הבתולות. זה בדיוק מה שקורה במלחמת מדיין, פרשת מטות, אני מקווה שכולם זוכרים. תזכירו לי, מי עושה את זה שם? מה? מי עושה את זה שם? פנחס. כלומר, חזרנו למעללי פנחס. הדברים, אם כן, מדברים בעד עצמם בצורה ברורה וחד משמעית. חזרנו לסיפורי פנחס. עם הבדל אחד קטן. ששם עשו אצל המדיינים וכאן עשו אצל היהודים. אגב, פחות או יותר באותה חזית ובאותו אזור. פחות או יותר באותה חזית ובאותו אזור, איכן שנמצאת יבש גלעד, פחות או יותר איכן שמתגלגלים שם שבטי מדיין קצת יותר דרוך. מהי כמה שמלנו בא ללמדנו, לעניות דעתי, כמה שמלנו בא ללמדנו דבר אחד. אין ספק, קנאות זאת מידה טובה וקדושה, ואני האחרון שאגיד עליה מילה רע. אני יודע שכל הרבנים שמדברים פרשת פנחס מסבירים למה קנאות זה בעצם לא דבר טוב. קנאות היא דבר טוב, והיא דבר נכון, והיא דבר קדוש, ועל הקנאות נאמר על פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלו. הפרס הזה לא ניתן לפנחס על זה שהוא למד דף גמרא, והדף הזה לא ניתן לפנחס על איזה גמילות חסד שהוא עשה באיזשהו מוסד, אלא על זה שהוא לקח רומח ונעץ אותו בזמרי בן סלור וכוזמי בצור, נקודה. מי שרוצה שיחפש תורה אחרת. זה כתוב במפורש. הפרס הזה ניתן לו על כך שהוא לקח רומח ונעץ אותו בזמרי בן סלור ובכוזמי בצור. מתבררים שם דברים חד משמעיים. אילולי זה, הקדוש ברוך הוא היה מחלה את בני ישראל בקנאתו. מה שעשה פנחס לשני האנשים הרעים האלה, עצר את המגפה מעל בני ישראל. כך שלפעמים צריכים לעשות גם את הדבר הרע הזה ולנעות רומח באנשים, כן, ולהרוג אותם. לא מתאים למישהו היום? לא מתאים. זה התורה אומרת, יחד עם זה דומה שבה גזירה שווה הזאת שנעשית בין מלחמת מדיין למלחמת יבש גלעד, נדמה לי שהתורה אומרת לקנאות יש מחיר. קנאות היא טובה והיא חשובה והיא קדושה והיא ראויה. דע מראש, יש לה מחיר? תיזהר. יש המון דמיון בפרשת פילגש בגבעה לביישב ישראל בשיטים ויך אל העם לזנות אל בנות מואב. זה מין אורגיה מינית שכאן מביאה לעבודה זרה וכאן מביאה לשפיכות דמים של הפילג. אבל ברגע שאתה מתחיל שם באיזה חגיגה של אורגיה מינית, לך תדע לאן אתה מגיע מזה. וצריך לעצור את זה. פנחס עוצר את זה בפרשת פנחס, יותר נכון בסוף פרשת בלק. פנחס עוצר את הדבר הזה, בולם את המסעית שמדרדרת, רץ עם הגוף שלו ובולם את המסעית המדרדרת רגע לפני התהום, למרות שהנהג והאישה שישבה של ידו נהרגו. כאן גם כן היה מקרה חמור מאוד של פילגש בגבעה שהיה צריך לבלום אותו. על בסיס זה נעשה החרם על שבט בנימין, ועל בסיס זה הלכו להרוג את כל יבש גלעד. זה הכל היה חלק מהצורך לבלום את ההידרדרות המוסרית בפרשת פילגש בגבעה. נחמד מאוד, עוד מעט דוד, נחמד מאוד, בולמים, והבלימה הזאת חייבת לעלות מחיר, וחייבת לעלות אפילו מחיר כבד. את הדבר הזה צריכים לבלום ואימא. עד איזה מחיר? זאת השאלה שאני שואל. עד איזה מחיר? עד מחיר שאתה הורג עיר שלמה? עד מחיר שהרגת את סברי בן סלו ואת כוזבי בצור? התשובה של התורה, כן. עד מחיר שאתה הולך להרוג עיר שלמה, ואתה לא הולך להרוג פה איזה איש מבני ישראל שיקריב אליך ואת המתיינית, אלא אתה הולך להרוג פה עיר שלמה עם בניהם ונשיהם, ואת הפעם רק בגלל שלא באו לחרם על שבט בנימין, שלא הסכים להסגיר את האנשים בעיר גבעה שאנסו שם את הפילגש. אתה הולך ועורך פה את הנקמה לא בכלי ראשון שנמצא על האש, אלא בכלי רביעי. זה הבדל גדול בין כשאתה הולך ומנתץ את הסיר שנמצא על האש, לבין שאתה מנצט את הסיר שהתבשיל עבר עליו כבר בכלי רביעי. יש אנשים שעשו את זה לפילגש, יש אנשים שעשו את זה בגבעה, יש בני בנימין שלא מוכנים למסור אותם, יש אנשי יבש גלעד שלא באו לחרם על בני בנימין, שלא רצו למסור את האנשים מגבעה שעשו את מה שעשו לפילגש, ויש אנשים ועטף של אנשי יבש גלעד שלא באו לחרם, שבני בנימין הוחרמו בגלל שלא רצו למסור את הפשוט. עד איפה אתה הולך? צריכים לבלום את הפשיעה הגדולה וצריכים לבלום את ההידרדרות המוסרית, מוסכם. אין איש מתאים יותר לעשות את זה מאשר פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, מושכם. עד איזה מחיר אתה הולך? זאת השאלה שאני משאיר פתוחה. כשאני אומר עוד מעט, לקנאות יש מחיר. לשון אחרת הייתי אומר, קנאות כשהיא פעם ראשונה היא טובה. כשהקנאות מגיעה פעם שנייה, צריכים להתחיל לבדוק. מה קורה? הרעבד בסוגיה שלנו, במקרה עמדנו על זה בשיעור, מדבר על קריאת שמע מעמוד השחר. בסדר, בן אדם נאנס, אפילו לא נאנס. קרה פעם אחת בדיעבד מעמוד השחר, זה טוב. הוא מתחיל לעשות זה כל פעם. פוסלים לו לא את הקריאת שמע. בכלל, קנאות כשהיא פעם שנייה, אני לא אומר לו, צריכים לבדוק אותה, צריכים לבדוק אותה באלף נרות, ולא בנר אחד. תבדוק מה המחיר, תבדוק לאן הגעת. דוד.
אם הקנאות היא באמת כזאת,
למה להתחיל מהכלי רביעי ולא להתחיל מהכלי ראשון? למה עליהם
הוא מוכן לעשות
את החרם
או
הגבעה
הוא מתעלם מהם
ואנשי
יבש
הוא
מיד פותח במסע
הרביעי? אתה שואל את השאלה למה המלחמה הראשונה הייתה נגד הכלי הרביעי ולא נגד הכלי השלישי, נגיד, לא נגד בני בנימין, כן? אתה שואל אותי, אני אגיד לך. שם התעצבנו ושם זה היה יותר קל. הכל. אין לי תשובה שמסנגרת עליי. אני פשוט היה יותר קל.
אני הייתי
פנחס,
הייתי הולך לגבעת, ואומר, שומע את כל האנשים. אם זה היה אמור להיות הקבלה, לזמרי ו...
אני יודע, שם ניסו לנהל מסע ומתן. המשך ניסו לנהל מסע ומתן. ברגע שמישהו שבר את המסע ומתן, אז התעצבנו ישר עליו. זה קורה לפעמים גם אצלנו כאלה דברים. אבל זה נכון, שהם הלכו לפרצה הכי קלה. אני מסכים. בני בנימין לנהל מלחמה, כידוע וכמפו זם, זה היה יותר קשה. לתת לך בפוליטיקה הישראלית את כל המקרים האלה שאתה הולך נגד החוליה, שאתה תצא משם הכי קל. אל תרגיז אותי. כן, בנימין.
הרב דיבר על שתי נקודות, אחת שזה
שלמה ואחת שזה עיר גבעית. מה הסיבה? אם הוא היה מחליט שצריך להרוג את כל אנשי גבעה, שזו
הייתה עיר שלמה,
והעיר
שחטאה, זה
היה בסדר? אם הוא היה מחליט להרוג את כל העיר? גבעה. הייתי בודק. בואו נגיד, כאן יש לי כלים וכאן יש לי כלי שיפוט כדי לבדוק את המקרה הזה. אתה שואל אותי שאלה ש... שאלה טובה. הייתי בודק. בוא נגיד, להרוג עיר שלמה, היה נראה לי קשה מדי. אם אתה שואל, היה יותר מתקבל על הדעת מה שקרה כאן. לא מוכן לכתוב לך עכשיו שולחן ערוך. כשאני אומר את השולחן ערוך, בגלל שנראה לי שכאן יש פסיקה מפורשת של המקרא, כלומר של הנבואה, לגבי מה שקרה בסיפור פילגש בגבעה, ואנחנו תכף נגיע לזה, ואני רומז כמובן ל-40 אלף הרוגים בשני הימים הראשונים. ולא רק לזה, ולהדחת פנחס, ולעוד כל מיני סיפורים אחרים. אני חוזר למקרה של יפתח, ושל כל מיני עיניים עקומות, שבהם מערב הירדן מסתכל על מזרח הירדן. זה מה שקרה בבנות מדיין. פרשת בנות מדיין זה לא היה רק גילוי עריות. זה מעשה שלם. אני מעריך שמה שקרה עם בנות מדיין, זה הייתה ברית שנחרטה בין שבט שמעון לבין המדיינים, כששבט שמעון לעניות דעתי היה אמור לנחול במזרח הירדן. ראובן וגד אצלי זה לא זוג. כדי לנחול במזרח הירדן, ראובן וגד זה לא זוג. אבל ראובן, שמעון וגד זה שלישייה. מבינים למה. כן? הדגל הדרומי. הדגל הדרומי זה ראובן, שמעון וגד. תסתכלו בסדר רח. אני מעריך ששמעון היה אמור לנחול שם ושמשה רבנו נשאל אותו מן הנחלה. לא בגלל מכירת יוסף. זה לפרשת בנות מדיין. ונערכה שם ברית פוליטית. שכללה גם נישואין, ואני יכול עכשיו להמשיך עם העניין הזה ולתת עליו עכשיו שיחה שלמה, חבל על זה. אבל הסיפור של מזרח הירדן היה הסיפור לא פשוט. מדובר על שאלה של יפתח שפתאום יהיה לראש לכל עם ישראל ועמד פנחס בשילו ואמר מזרח הירדן זה בצד. זה אנשים אחרים. רוצים ראייה? בואו נרענן את הזיכרון שלנו מיהושע פרק כ"ט. שם יש לנו חוליית הביניים בין הקנאה, בין הקנאות שהייתה במעשה מדיין לבין סיפור פילגש בגבעה. לא נקרא את כל הסיפור, אני מתאר לזה שאתם מכירים אותו, וזה המזבח של בני גד ובני ראובן וחצי מנשה. ורק מה שכתוב בפסוק י"ב, וישמעו בני ישראל ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ולחצי שבט המנשה ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן ועשרה נשיאים עמו. גם מתנהל המשא ומתן של ערב המלחמה. אל ערב מלחמת האחים שקורית שם. נקרא כמה פסוקים שהוא אומר להם שם. פסוק י' ז', המעט לנו את אבון פאור אשר לא התארנו ממנו עד היום הזה ויהיה נגד בעדת אדוני. אבון פאור, חזרנו לפנחס. ואתם תשובו היום מאחרי אדוני, והיה אתם תמרדו היום באדוני ומחר על כל הדת ישראל יקסוף. ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, ששכן שם משכן אדוני, ויחסו בתוכנו, ואדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, ובנותכם לכם מזבח מבלדי מזבח אדוני אלוהים. ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם. אתם נמצאים מעבר לכאן. לא מספיק ברור בתהליך הכיבוש הזה כמה אתם בכלל חלק מהעם. לא ברור בדיוק למי אתם שייכים. הסיפור חוזר לנו כאן ביבש גלעד, והוא לא פעל נגד בנימין דוד, בגלל שבנימין היה במערב הירדן, והיה יותר קל להפעיל אותו נגד יבש גלעד שהוא במזרח הירדן, שהייתה איזושהי תחושה צרות, שהייתה תחושה שהם האחרים. תהיתי. אני יכול לתת תשובה שטחית עכשיו ולהסתפק בה, כיוון שכבר נתתי לה מראש את הציון, אתם מבינים שאני לא מתכונן להסתפק בה. לשאלה ששאלנו, בשאלה מי הטובים ומי הרעים, ומההנחה שבני בנימין הם הרעים שהם מחפים פה על סיפור פילגש בגבעה, אז אם בני ישראל הם הטובים, אז למה נהרגו להם 40 אלף איש ביומיים הראשונים? תשובתי כרגע לשאלה הזאת זה באבון יבש גלעד. באבון יבש גלעד נהרגו 40 אלף איש. זה לא מספיק. כיוון שהשאלה זה לא רק מי הטובים ומי הרעים, והשאלה כאן היא לא רק בעיית הגמול, השאלה כאן היא שאלה חמורה מאוד, בגלל שאלת אמינות האורים וטובים. וכאן השאלה הופכת להיות חריפה ביותר. אני כבר מודיע, וסליחה שאני אומר את הדברים בצורה כל כך בוטה, אני לא יכול אחרת, אני אנוש על פי הדיבור, ואני מבקש, אל תקבלו את הדברים שלי. הדברים שאני אומר עכשיו הם כפירה גמורה, מה אני יכול לעשות? אני דוחה על הסף את התשובות של כל הראשונים בשאלה. וכולם, כל התשובות מאורך. שהבעיה הייתה שלא שאלו את השאלה הנכונה. כן, שאלו מי יעלה, צריך לשאול ככה, ביום השני שאלו הוסיף לעלות למלחמה עם בנימין אחי עם אחדל, ולא שאלו אם ינצחו ועוד. על דברים כאלה לא נהרגים 40 אלף איש על פי המושגים שלי. לא נהרגים על דברים כאלה 40 אלף איש. לא יודע. כן.
אם זאת הסיבה, היו צריכים לכתוב אותה, זו לא סיבה מספיק טובה
שהתורה
תגיד לנו
40
אלף איש.
אני עוד לא אמרתי מה הסיבה. אני עוד לא אמרתי מה הסיבה. דיברתי באופן כללי על הרקע. ובוא נגיד, מנקודת מבטי הוא כתוב, אני לא... אני אומר, אני רומז על ההשפעות השונות. אני לא יכול להגיד יותר. שאלה שלך היא שאלה טובה.
זה נשמע מאוד לא מפורט ולא... חסרים הרבה פרטים.
איזה פרטים חסרים לך בדיוק?
לא כתוב שום דבר למה 40 אלף איש
מתו. זה נכון. לא כתוב לא לפה ולא לשם. גם לא כתוב מה שהראשונים אומרים. נכון? כלומר, אנחנו הולכים לחפש את הסיבה. אם היה כתוב משהו אחר, אם מה שהם אמורים היה כתוב, אז היה בסדר, לא כתוב. תסכים איתי. על השאלה הזאת אני רוצה לתת ארבע תשובות. השאלה, האם באמת, כלומר, מבחינתי האורים ותומים כזבו, גם אם לא אמרו את זה מפורש, אלא אמרו את זה באיזה מין צורה כזאת, וגם אם אמרו את זה באיזה מין צורה כזאת, כמו שרש"י מתרץ את יעקב אבינו, אנוכי עשיו בחורך, אנוכי ועשיו בחורך. יופי. שזה מרגיע אותו, שיהיה לי בריא. השאלות נשארות, הייתי אומר, ב-99%, וכאן גם כן, קדוש ברוך הוא לא אמר במפורש שינצחו, אז רק אמר, עלו אליו, אז אני מסכים, אבל התשובה הזאת לא מספק. לא מספק. אני רוצה לתת לעניין הזה ארבע תשובות. תשובה ראשונה היא תשובה שתעצבנו אתכם. כן, תשובה מאוד מאוד פריוויאלית, מאוד מאוד פשוטה, אבל אני אוהב גם תשובות כאן. זה לא בגלל שהם לא שאלו את השאלה הנכונה, אלא בגלל, תנשמו עמוק, אלא בגלל שהם לא הבינו את התשובה. ואני לא מקבל לא שלא הבינו את התשובה, שרק הקדוש ברוך הוא אמר עלו עליו ולא אמר ותנצחו. אני מתכוון שהם לא הבינו את התשובה, אני מתכוון במובן ההפוך בדיוק ממה שאומר כל יהודי שאומר מצוות שמתפלל שלוש פעמים. כן, אני לא הולך להגיד תשובה הפוכה לגמרי, אבל אני חושב שהיא נכונה. מה אני יכול לעשות? איפה הם לא הבינו את התשובה? וכרגע אני מתעלם לחלוטין מסיפור פילגש, מסיפור יבש גילה, בסדר? כרגע אני לומד את הסיפור כפשוטו, כפי שהוא כתוב, על פי הסדר, איפה אתה? בסדר? מתעלם לחלוטין מיבש גילה. זה, עכשיו זה מקלקל לי את ההמשך. בואו נקרא את הסיפור. כן? פרק אף, פסוק י' ד', נתחיל פסוק י' א', ויאסף כל איש ישראל אל העיר כי איש אחד חברים. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור וכולי, ולא אהבו בני בנימין לשמוע בכל אחרי בני ישראל, ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעת על לצאת למלחמה עם ישראל. והתפקדו בני בנימין ביום ומהערים 26,000 איש שולף חרב לבד מיושבי גבעה, התפקדו 700 איש בחור, כל העם הזה 700 איש בחור, יתר יד מנו, כל זה קולע באבן על השערה ולא יכתיב, איש ישראל התפקדו לבד מבנימין, 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. ויקום ויעלו בית אל וישאלו באלוקים. אני עוד לפני השאלה באלוקים, אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, תגידו לי אתם. מבחינת יחסי הכוחות, מי אמור לנצח? אלה פשוטה. מה? ישראל. למה? דמוקרטיה. כן? הרי הולכים פה לשים פתק בקלפי, נכון? ו-400,000 איש ישימו בקלפי פתק אחד, ו-26,000 איש ישימו בקלפי פתק שני, אז ברור, ועל פי כל מושגי הדמוקרטיה שאנחנו בנויים אליהם, שמי ינצח? איש ישראל. ואני אומר לכם שמה שהפסוקים מתארים זה ניצחון, ניצחון די ברור של בני בנימין. בני בנימין מוציאים צבא, עם ישראל מוציא אספסוף. ככה זה נראה. נקרא עוד פעם את מה שכתוב על בני בנימין. התפקדו מהערים 26,000 שולף חרב לבד מיושבי הגבעה, התפקדו מכל העם הזה 700 תשבחו יותר, כל זה קולע באבן על השערה ולא יחתי. היו צלפים, היה צבא, מול זה התאספו המון אנשים, התאספו והתאספו והתאספו ויוצאו למלחמה. אתם יודעים מה? אני לא בטוח. אני רק יודע שבדרך כלל במקרא צבא מאומן, גם אם הוא קטן יותר הוא מנצח במלחמה, זה לא רק במקרא, זה בכל ההיסטוריה. רגע שיש לך צבא מול הספסוף, צבא מנצח. זה לא משנה כמה אנשים יש, וככה זה גם נראה שם. בני ישראל שואלים בהשם, ומה אומר להם השם? מי יעלה לנו בתחילה? למלחמה עם בנימין, אומר השם יהודה בתחילה. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על גבעה, ויתן ישראל למלחמה עם בנימין, ויקחו איתם מלחמה אל הגבעה, ויצאו בנימין אל הגבעה, וישכו בישראל ביום 13,000 איש ארצה. המלחמה נערכת, החזית נערכת בשבט בנימין. שבט בנימין מכיר את החזית, יודע את מקומות המסתור, מכיר את כל הדברים, יש הסתערות וקורה מה שקורה בכל מקום כשיש אספשוף וכשאין פיקוד מסודר וכשאין שום דבר ואין שום תוכנית מלחמה, יוצאים למלחמה. וכאן לעניות הבנתי, ואני יודע שהדבר לא מקובל, לא הבינו את תשובת השם. גם אם תשובת השם היא עלינו בתחילה יהוד ויום השם יהודה יעלה, משמעה אתם רוצים לנצח, תשימו את יהודה בתחילה, מה משמעות הדברים אם אתם רוצים לנצח? דבר ראשון, תנהלו מלחמה כמו שמנהלים מלחמה. מה, זה שמבטיחים לכם, זה שהקדוש ברוך הוא עובר לכם באורים ותומים, נניח שהקדוש ברוך הוא נותן לכם אותות באורים, באורים ותומים, זה כבר מבטיח ניצחון? ניצחון במלחמה זה קודם כל למי שנלחם. אחר כך נתחיל לחשוב. כתב מישהו, לא משנה, אחד העיתונאים, אבל הוציא לי משפט מתוך הלשון. האסון הזה, אחד האסונות הכי גדולים שאני זוכר מאז ימי חיי, הטרגדיה הנוראית שהייתה בחובות לפני חודשיים, נדמה לי זה היה, זוכרים? משפחה שלמה שנשרפה למוות. נורא. הוציא לי משפט מתוך הלשון. יהודי דתי כשקורה לו כזה דבר, בודק את המזוזות. יהודי חילוני כשקורא לו כזה דבר בודק את חוטי החשמל. הייתה שם תקלה במערכת החשמל. זאת השאלה, מה צריכים לעשות לפניכם? לבדוק מזוזות או לבדוק את חוטי החשמל? אני חושב שצריך לבדוק קודם כל את חוטי החשמל. זה הדבר הראשון שצריכים לבדוק. היה לי ויכוח עם אשתי, ויכוח קשה, ויכוח לא קשה. אחרי הסיפור שקרה לנו עם הבן שלנו, היא טענה לבדוק את המזוזות, בסדר, טענתי לה, בינתיים בדקתי מזוזה אחת, הייתה בסדר, לא הספקתי עוד את שאר המזוזות. אבל אני בדקתי לפני כן את כל המערכת של האופניים, ואיך ישבה הקסדה, ואיך התנהגו ברכיות, אני בדקתי את הדברים האלה, כל הפרטים שלהם בדקתי מהתחלה ועד הסוף. ואני עכשיו הולך לבדוק, ואני הולך לבדוק עם מהנדסים את הסיפור של המקפצה שהייתה שם, אם הייתה חוקית או לא, או לא הייתה חוקית, ומה הייתה מידת הכלילות שלה. אני אגמור לבדוק את הדברים האלה לפני שאני אגמור לבדוק את המזוזות בבית. ואני מוכן לבדוק את המזוזות. אבל אלה הדברים הראשונים שצריכים לבדוק אותם, נקודה. אם רוצים שזה לא יקרה פעם נוספת, צריכים גם לבדוק באותו כביש איך שהדבר הזה יתנהל שם, אלא אני יודעתי זה לא יתנהל שם בסדר. ושמעתי כבר על ג'יפים שעפו שם. וכאן נאמר, עלו אליו איך יוצאים למלחמה. ועכשיו בואו נראה את הסיפור, את רעיתות הסיפור כפי שהיא מסופרת. ביום הראשון יצאו למלחמה, שאמור הקדוש ברוך הוא אמר, יהודה יעלה, יצאו למלחמה. ביום השני, ביום הראשון עלו אליו, עלו. ביום השלישי שאמר להם עלו כי מחר יתננו בידיך, מה עשו ביום השלישי? שמו עורבים, הוציאו תוכנית מלחמה, הוציאו את הכל. להשוות את זה, הרי כולם רואים כמה זה בדיוק דומה לסיפור בעי, ואיפה הייתה החזרה בתשובה בעי. בזה שסקלו את החן, זאת הייתה החזרה בתשובה בעי. תבדקו אחר כך ותראה. ותראו איפה הייתה חזרה בתשובה שם. במקום לשלוח 3,000 איש נגד 12,000, הוא מביא את כל העם. הוא שם עורב, הוא שם עורב שני, הוא יוצא עם העם, יוצר תחבולות, בורח, אלה באים מהצד ההוא. חזרה בתשובה קודם כל ובראש ובראשונה. היא בשאלה איך אתה מנהל את המלחמה. שהקדוש ברוך הוא אומר עלו אליו, וגם כשאומר עלו אליו ומחר אתננו בידיך, הקדוש ברוך הוא לא אומר אני אלחם במקומך. הוא אומר תילחם, אני אעזור לך. אבל תילחם! כמו שנלחמים. ולא כמו אידיוט, סליחה על המילה. מה אתה חושב שאתה תנהל כזאת מין מלחמה שאתה מסתער ולא תעשה שום דבר ולא תתכנן שום תוכנית כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שיעזור? אין דברים כאלה. גם כשהקדוש ברוך הוא נותן עזרה, זה אם אתה תעבוד. תמיד, אנחנו בלי סייעתא דשמיא, לא ננצח בשום מלחמה. אבל להפסיק לחלום על קריעת ים סוף. מלחמה, זה דורש את ההשתדלות של מלחמה מכל בחינה. ביום השלישי, כשאומר להם הקדוש ברוך הוא, כי מכרתם בידך, הם חוזרים בתשובה. איך? הם שמים הערבים, הם שמים זה, ולעידך גיסא, מה קרה עם שבט בנימין? אחרי שזך הדעתו של שבט בנימין, אחרי שני הניצחונות הראשונים, אז ביום השלישי, שכחו את עצמם. והתחילו להילחם בלי ראש.
זה לא התשובה של הראשונים?
זה בדיוק הפוך מהשובה של הראשונים. 180 מעלות הפוך.
הראשונים אמרו שבגלל שהם לא הבינים את השם, אולי הם לא הבינים, בגלל
הצילה
של
הראשונים. טוב, זה שני הראשונים שלימדת עליהם כזאת זכות. לא חושב שזאת הכל. אתה יודע מה? למה שלא נלמד כמוך? זה הסבר טוב. אני חושב שיש פה ליבוד זכות, אבל זה ליבוד זכות יפה. זה יכול רק לשבח את מה שאתה אומר. אז בואו נגיד שזאת הייתה כוונתם של הראשונים, שלא הבינו את תשובת השם, שמשמעו כשעלו אליו, עלו אבל תלחמו. וביום השלישי החטא התהפך, וזה מה שקרה בעי. זך הדעתם של האנשים אחרי הניצחון ביריחו, והם זלזלו במלחמת העי. כשהם למדו בעי שהם צריכים להילחם ושהם צריכים להתאמץ, וזה מה שהקדוש ברוך הוא קודם כל הוא בראש ובראשונה רצה ללמד אותם, אז כל העסק השתנה. ומצד שני בעי, כשזך הדעתם אחרי הניצחון הראשון, אז הם הפסידו את היום השני. וכאן תמיד המבחן. למלחמת יום הכיפורים אנחנו הגענו בראש ובראשונה. בגלל הזלזול הגדול באויב אחרי מלחמת ששת הימים. ואני זוכר, זאת הייתה בדיוק התקופה שאני הייתי חייל בסדיר. שתמיד כל מפקד כשרצה לצעוק על חייל, אז לכולם היה פתגם אחד. מוישה, יש לנו מזל שאנחנו נלחמים בערבים, אחרת מה היינו עושים עם חייל כמוך? ככה כולם כל הזמן. יש לנו מזל שאנחנו נלחמים בערבים. חטפנו את זה ביום כיפור. והיו עוד בקרים כאלה. וזה קודם כל ובראש ובראשונה ועם ההשוואה למה שקורה בעי ולמה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד שם את בני ישראל. ואם אנחנו נקרא את חטא אחן על פי חז"ל, אז אנחנו נראה שזה לא היה חטא שבקדושה, אלא זה היה חטא במעבר על חוקי המלחמה, אבל זה עוד עניין. אני לוקח את זה כאפשרות, אני לא בטוח שהאפשרות הזאת פותרת את כל הבעיות, ואני רוצה לחזור לשאלת ההורים ותומים, גם מבחינות אחרות, ולשאלה מה קרה שם. ולשאלה אם הורים ותומים יכולים לחשף. אני רוצה לנסות לענות עוד תשובה. כן, הורים ותומים יכולים לחשף. איך? הרי בשמע ניתנו הורים ותומים כדי להגיד לעם את דבר השם, נכון? אבל על מה בנוי המודיעין בהורים ותומים, תזכירו לי?
שבטים.
על 12 אבנים כנגד 12 השבטים. אבן אחת לא העירה כאן. כמובן שהמלחמה היא נגד שבט בנימין. אבן אחת לא העירה, האותיות שבתוכה לא העירו. אתם יודעים איך תשובה יכולה להשתבש? כל משמעות ההורים ותומים שכשישראל נלחמים יחד, כי מספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יש שמך, אז אפשר להילחם. אבל אם נלחמים זה כנגד זה, איך יכולים לעזור הורים ותומים כשחלק מהאבנים הם בעד זה וחלק מהאבנים בעד זה? כל משמעות רוח הקודש שבהורים ותומים כששבטי ישראל הולכים יחד. גם זאת תשובה יחסית טכנית. אני צריך לתת עוד שתי תשובות, שיש לי חצי דקה אני אתן את התשובה המובנת מאליו, מאליה, ועל התשובה הבאה אנחנו נדבר בפעם הבאה. כדי שאורים ותומים ייתנו תשובה. רוח הקודש צריכה לשרור לא רק על האורים ותומים, אלא על מה עוד? על הכהן שמחזיק את האורים ותומים. כאן המקרא מדגיש, וישאלו בני ישראל בהשם, ושם אהרון ופינחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו. אחר כך מספרים לנו חז"ל, לפנים השם עמו, ששרה מעל פינחס רוח הקודש. אבל אם אכן, כמו שאנחנו מניחים, שרוח הקודש שרה מעם פינחס בגלל סיפור אי התרת החרם, אז מה לנו שנתפלא שההורים ותומים נותנים כאן תשובות, תשובות מטעות? ההורים ותומים לא שיקרו, וזה אמרנו, הם לא אמרו מפורש, אבל שהם נותנים כאן תשובות שניתן לטעות בה. שהרי אם שרה מעל פנחס רוח הקודש, אז ברור. אחרי הסיפור הזה הוקמה ועדת חקירה. ועדת חקירה בדרך כלל את מי חוקרת, כמו במלחמת יום הכיפורים, מי הראשון שעמד למחקר? אגף המודיעין. מי הראשון שספג שהוא אף מהצבא? ראש אגף המודיעין. וכאן כמובן מי ששילם את המחיר, הוא בצדק. מי היה ראש אגף המודיעין? מי היה ראש אגף המודיעין? מה? פנחס. הוא עמד שם בשם האורים ותומים ואמר מה צריך לעשות. הוא הודיע. עדיין הפרשה ארוכה, ארוכה מאוד, ארוכה מארץ מידה, ארוכה מן ים, ואנחנו בפתרון הרביעי, ואנחנו עוד כמה, לעניות דעתי נכון, ואנחנו נראה כבר פעם הבאה.